היי, אני נויה שילו, רופאה בכירה במחלקה פנימית בשיבא תל השומר. לרוב כשמדברים על רפואה, מדברים על מחלות, טיפולים, פרוגנוזה. כאן אני רוצה שנדבר על רפואה מזווית אחרת. אני רוצה שנדבר על להיות איש רפואה. על ההתמודדויות שלנו עד רגעי הקצה. על איך מקבלים החלטות ואיך ממשיכים מטעויות, וגם על התרוממות הרוח, החיבור האנושי, רגעי האושר והחסד. בכל פעם אהיה כאן ואיתי אורחת או אורח שמתחברים לעולם הרפואה מקרוב ומרחוק בדרך שהיא ייחודית ויוצא דופן. נשאל ביחד מי הוא איש הרפואה? מהי העשייה המרפאת? איך אפשר למצוא רפואה גם ברגעים הקשים ואולי דווקא בהם יותר מכל? איך התפקיד מגדיר אותנו ובמה הוא מרחיב ומשחרר? באיזה דרכים אנחנו משפיעים על האנשים שאנחנו מטפלים בהם, ואיך הרפואה משנה אותנו, העוסקים בה. אני מזמינה אתכם להמשיך איתנו במסע, לנסות להבין ממה עשויה הרפואה, מה הליבה שלה. זוהי הרפואה מבפנים. והיום האורחת שלי, דוקטור דפנה מיתר, אונקולוגית ילדים, מומחית ברפואה פליאטיבית, מקימת ההוספיס לילדים בתל השומר, וגם אשת חינוך רפואי, חברת סגל בבית ספר מנדל למנהיגות חינוכית, ומחברת הספר על סף החיים, שיצא לאור בהוצאת אדם עולם. היי דפנה.
היי נויה.
מה העניינים?
כיף להיות איתך כאן.
לגמרי, את יודעת, כמו שאומרים, you and I go way back.
ממש.
כן, כשאני התחלתי ללמוד רפואה, אז את היית מעמודי התווך של החוג לחינוך רפואי, ותכלס של כל הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. בשנה א', זאת היית את שנתנה לי לקרוא את מותו של איוון איליץ'. בשנה ו', זאת היית את שלימדת אותנו איך לבשר בשורה מרה. בסוף הקורס, כשהמילים עוד היו תלויות באוויר, עם הרגשה שעוד כל כך הרבה מחכה להיאמר, הזמנת מי שרוצה להקים קבוצה. כדי להמשיך. וראו טוב, רימה את הכפפה. וככה נוצרה הקבוצה שלנו, שהתחילה להיפגש באופן קבוע, אחת לשלושה שבועות, כל פעם בבית של מישהו אחר. ככה משנה ו' וזה 6-7 שנים, עד סוף ההתמחות שלנו. ממפגשים בדירות סטודנטים, עברנו להיפגש בבתים, שהקמנו למשפחות, תוך כדי הריונות ולידות, ושלבי א' ושלבי ב' ומאות תורנויות. אני לא יודעת אם אמרתי לך את זה פעם, אבל אני חושבת שהקבוצה שלנו היא מה שהחזיק אותי בהתמחות. אגב, עד היום הקבוצת וואטסאפ שלנו נקראת קבוצה דפנה.
מרגש.
מאוד. וכשנהייתי רופאה בכירה, הזמנת אותי לבוא להיות מנחה של קבוצת סטודנטים לרפואה, בחוג לחינוך רפואי, וככה זכיתי להיות אחת המנחות הראשונות בחוג, שגם עברה אותו כסטודנטית. תכלס אני, רני ברנע, לא עוד הרבה.
נכון.
כבוד. אז את קצת מחזיקה את ארכיון הדרך שלי בתוך עולם הרפואה. אני חושבת שבמובנים רבים זאת הייתה את שלמדת אותי איך עושים את זה. איך להיות רופאה מקצוענית, איך מדברים עם אנשים בגובה העיניים, שזה בסדר לא לדעת הכל, כי יש לי באייפון, up to date ומיקרומדקס. נתת תוקף להרבה מהתחושות הפנימיות שלי, על מה נכון ומה לא נכון, במה שראיתי שמתחולה בבית חולים. והדרך שלך, שעוד נדבר עליה, היא מין הצעה אלטרנטיבית ונקודת ייחוס לדרך שאני בחרתי בה, בתוך עולם הרפואה. אז לפני שאנחנו מתחילות, תודה גדולה.
בכיף.
על ממש. הכל.
אין הרבה דברים שאיש חינוך, מי שתופס את עצמו כאיש חינוך, וזה לא פשוט לצרף זהות נוספת לזהות של רופא.
כן.
של רופאה. שנותן יותר סיפוק מאשר לפגוש תלמידים בהמשך דרכם, ושיש להם את הדרך שלהם, ושרואים ככה שיש מין גאווה כזאת, כמו שיש לך גאווה בילדים,
נחס.
יש משהו בממש אבל, ממש.
כן.
כן, זה סיפוק גדול.
תראית שהיום לפני שבאתי אני ישבתי במחלקה, ופתאום דפק בדלת אחד הסטודנטים שלי, שמהקבוצה, שהוא עכשיו סטאג'ר שליווה חולה מהמיון למחלקה. והרגשתי שמץ ממה שאת מתארת עכשיו.
כן.
נחת גדולה.
כן.
ממש כן. ככה. אז אני מזמינה אותנו היום לדבר על החוזה הבלתי כתוב שבין הרפואה לחברה. בין הרופאים לחברה. מה קרה לרפואה כפרופסיה? על מה הקשר בין זה לבין מה שקרה בתקופת הקורונה? ומה שמתחולל עכשיו גם במדינה וגם בעולם? ואיך כל אלה מתחברים לליבה של התפקיד שלנו כאנשי ונשות רפואה? אני זמינה אותנו גם לדבר על הדרך האישית שלך ושלי, איך את רופאה ואיך אני. סקרנית מאוד לשמוע ממך איך הדרך שלי נראתה ונראה דרך העיניים שלך. אני גם מזמינה אותנו לדבר על חינוך ועל מנהיגות, איך הם שלובים אחד בשני ואיך הם מתחברים לעולם הרפואה, ויש לנו המון המון על מה לדבר.
המון.
כן, צריך ככה איזה 10 שעות לשריין בכיף.
ממש.
אני אומרת, ממה בא לך להתחיל?
לא יודעת, מה בא לך? מה את מרגישה שהכי נכון ככה, הכי זורם לך בהקשר לדברים קודמים אולי? או...
את יודעת, אחד הדברים, אני אפתיע את עצמי קצת עכשיו, אחד הדברים שאני מרגישה שהם נדרשים בפודקאסט הזה, כדי שהוא יהיה באמת אותנטי ויענה על צורך אמיתי, זה שאני אהיה אותנטית. כי אחרת זה מין ייצוג של הדבר ולא הדבר עצמו, ויש בזה קושי מבחינתי, א', כי זה כרוך בחשיפה, והרבה פעמים זה כרוך בחשיפה שהיא לא רק שלי. אבל יש מין תהליך נורא מעניין של אינטואיציה, ואחד הדברים שאני עושה כשאני מתחילה להכין את השיחות האלה, אני מחפשת פתקים, ואם פתק לא עולה לי, אני מחפשת להגיד מה כתבתי לעצמי בדיוק ביום הזה לפני איזה זמן. ואני רוצה להקריא לך את הפתק שכתבתי לעצמי היום לפני 2 שנים.
אוקיי.
10 באפריל. זה היה ממש כמה חודשים אחרי הקורונה, אחרי שחזרנו למחלקה. וככה כתבתי לעצמי, זה היה יום שבת. 10 באפריל 2021. תקופה של תחושת מחנק. הולכת ומתגברת. הרגשה שהחיים שלי מתקצרים וזולגים לי בין האצבעות. בשבת בבוקר עשיתי ביקור במחלקה. בין השאר הגיעו 3 חולות אונקולוגיות בתורנות של 6. עוברת מאחת לשנייה, ומרגישה שעצם העמידה מולם, כמייצגת את המערכת, היא צפרדע שאני נאלצת לבלוע. צפרדע אחרי צפרדע נתקעות לי בגרון. עשיית יתר בלי לראות את הבן אדם, בלי לראות את תופעות הלוואי שאולי לא מצדיקות את התועלת האפשרית. מעט מדי קשב בין אדם לבין אדם. ביקור בוקר בשבת הוא הזמן הכי טוב לגובה העיניים, כאילו בלי רפואה, אבל בעצם הכי הרבה רפואה מבפנים. סיימתי את הביקור בזריזות כדי להספיק לבת מצווה משפחתית. הגענו באיחור, אני בראש עוד בתוך העבודה. נכנסנו פנימה, ופתאום ראיתי את עצמי דרך העיניים של בני משפחה שלא ראיתי 1 שנה ויותר. דרכם ראיתי כמה הזדקנתי. כמה תשישות, כמה מעט כוח. בעיניים שהתבוננו בי הייתה דאגה. חזרנו הביתה וניסיתי לישון צהריים, ולא הצלחתי להירדם. נסעתי לאחותי, הילדים שיחקו בסלון. התיישבתי מולה במטבח עם כוס קפה, וכאילו משום מקום התחלתי לבכות. עוד ועוד דמעות, בכי של נזלת ושל טישו. אני לא יודעת מה אני עושה. אני מרגישה שאני מקצרת לעצמי את החיים, ואם אני לא אצור, אני פשוט אמשיך שם עד שאני אגמור את הסוס. לא יכולה להמשיך ככה באוטומט עד הפנסיה. לא תמורת המשך הסטטוס קוו, גם לא תמורת הבטחות לקידום. אני לא יודעת מה אני עושה. 5.5 שנים, כל יום בבוקר לקום, בחושך, לנסוע לתל השומר, להיות בתוך הדבר הזה, בתוך האחריות הזאת, במלחמה בלי הפסקה, צפרדע אחרי צפרדע, מוקש אחרי מוקש, כמעט ואי אפשר לתכנן קדימה, כי מהות המקצוע היא תגובה. ממנטרת לעצמי שאני האישה במקום בו אין אנשים, אבל אני מרגישה שגם האישה ששאפתי להיות, אני הופכת להיות גרסה דהויה שלה. חזרתי הביתה, נרדמתי מותשת, קמתי 2:00 לפנות בוקר, רמי עוד עבד, והצטרף אליי למיטה לשיחת לחישות בחושך. הכל ממשיך לעלות לי, כמו גלקי, אחרי גלקי. יש לנו חיים טובים, ואני מרגישה שאני לא מצליחה ליהנות מהם. לא באמת להיות בתוך המשפחה והיום יום. מתי אני אצור לקחת הפסקה? אולי זה יהיה מאוחר מדי. כשאני יכולה? כשאני אמות? אני רואה כל יום מקרוב אנשים צעירים, לפעמים אפילו צעירים ממני, חולים במחלות קשות. מתים. איך אפשר לא לחשוב שזה עלולה להיות אני? ומה עשיתי בזמן הסופי שהיה לי? הייתי בתוך מסדרון ארוך של מחלקה, מרדף אחרי המיון, שחרורים, העברות, החזרה למוסדות, משפחות, מבחנים, פרסומים. זה לא רק זה, מה שהמחלקה עבורי אני יודעת שלא, אבל פתאום הדברים האלה הם עיקר מה שיכולתי לראות. באתי בבוקר לעבודה, באופן נדיר באיזו איטיות שמתנגדת לשעתה הנמרצת קדימה. שמעתי את עצמי אומרת לאסף שאני הולכת להגיד למעיין שאני רוצה שנת חופש. ובמחלקה שמועות רצות מהר, ביקשתי ממעיין לשבת רגע, סגרתי מאחורינו את הדלת, אמרתי לו את שלי מתוך אמצע יציב. הוא הקשיב. זו תקופה אידיאלית למחלקה בשביל זה, אמרתי לו. אני הולכת לחזור ויותר טובה. אני לא יכולה להמשיך על אוטומט בלי לעצור. הייתי חייבת שזה יהיה כבר בחוץ. הקשיב עד הסוף, הסכים כמעט בלי סוס. עוברת מחשבה, איך כל כך בקלות הוא מוותר עליי? לא נתקעת שם. ופרקע, ביקור חייב להתגלגל קדימה, להתקדם, בתוך הקרקס של יום ראשון בבוקר. חיכיתי לרגע שקט וקראתי למתמחים שלי, ואמרתי להם, אני רוצה שתשמעו את זה ממני. אני יוצאת מפה לאיזה זמן. והנה זה בחוץ. בהתחלה התחושה דיסוציאציה מוזרה. אני פה, אני לא פה, אני שייכת, אני מקלה עליהם שאני עוזבת. איך בקלות זה הלך? ולאט לאט הקלה. ואיפה שהיה חנוק חדר אוויר, ואיפה שנחסמתי התחלתי לנשום, ואיפה שהיה לי כבד עננים רכים ושמחה פשוטה, וצחוק. ורק מההבטחה לשינוי המציאות כבר הופכת ליותר נסבלת, ופתק חדש, רשימת חלומות, והוא מתמלא במהירות ובקלילות בדברים קטנים, גדולים, פשוטים, מתבקשים, שרציתי תמיד לעצמי ולאהובים שלי והספקתי לשכוח. ומשתפת מסביב את המעגל הקרוב ההולך ומתרחב, וסקרנית לגלות שמתבססת לה תעלת הגנה של מים חיים ביני לבין התגובות. תגובה טובה לא מחזקת אותי, ותגובה פחות טובה לא מחלישה אותי. יש לי ציר כוח שמוחזק בעצמו, מעצמו. אני מופתעת לגלות שהוא קיים, כבר הספקתי לשכוח. תודה לאל. ואחרי חודש יצאתי, ואחד הדברים שקרו בשנה הזאת זה שנולד בפודקאסט. ואכן חזרתי. אבל הדבר הזה הוא לדעתי מקרה פרטי שאומר הרבה מאוד על הכלל. מה את חושבת?
כן, אני שואלת, את יודעת למה לא כולם עושים את זה? כן. או למה לא יותר אנשים עושים את זה?
כן.
או למה צריך להגיע אני לא יכולה יותר בשביל שזה יקרה.
נכון. למה המערכת לא מאפשרת את זה? למה זה לא מובנה?
אז את השאלות שאני עוסקת בהן בשנים האחרונות יותר, זה לא למה המערכת לא מאפשרת את זה. בסוף, המערכת נענית לאנשים. כן. אם הייתה דרישה אמיתית, בסוף המערכת זה אנשים גם, שאנשים שהולכים בדרך מסוימת ובוחרים להוביל דברים מקובלים בדרך כלל ומקובעים, ובסוף האחריות היא עלינו. זאת התפיסה שלי.
כל אדם על עצמו.
אדם, כן, אדם, ומטריד אותי, מטרידה אותי העובדה שאין יותר רופאים שבוחרים, לקחת מנהיגות על עצמם, בשלב ראשון,
להיות הנהגים באוטו הזה.
כן, ולקחת אחריות, ולהגיד ככה לא, זה יכול להיות חופשה לשם איסוף כוחות, אבל זה יכול להיות בכלל, אז מה כן, ואפילו תוך כדי בלי לצאת לחופשה, להגיד זה לא מתאים לי,
כן.
מה כן מתאים לי, יש כאן המון המון דברים, שנכנסים לתוך הדבר הזה, הפרופסיה שינתה את פניה, מזמן, ואי אפשר להתעלם גם אחד הדברים המאוד מאוד משמעותיים, זה קונטקסט, הקונטקסט השתנה, האנשים שמסביבנו השתנו, כן. אנשים רואים, אנחנו בדורות החדשים יותר ויותר שומעים, מסטודנטים לרפואה, שמדברים על, או מתמחים, שמדברים על החברים שלהם, שכבר נמצאים בשלבים בחיים, שבהם הם יותר מבוססים כלכלית, שבהם יותר הם עושים מה שהם רוצים, יש משהו בעולם הזה, בעיקר באנשים שנשארים לעבוד משרה מלאה במערכת הציבורית.
כן. בעיקר אנשים, את יודעת, שלא התחילו ללמוד מאוד מאוד צעירים, אלא עשו כמה סיבובים קודם, והתחילו ללמוד נגיד בגיל 25, 28, 30, מגיעים לשלבים הסופיים של הדרך הזאת, שהיא מאוד ארוכה באמת, מגילים יותר מתקדמים.
כן, והשאלה באמת, איך עושים את זה? זאת אומרת, אני, העיסוק שלי בחינוך הוא בין השאר, אני שואלת אותי שאלות, את עצמי, שאלות עומק כאלה, של איך אני מאפשרת לאנשים לצמוח ולגדול, ובצורה כזו שבה הם ייקחו שליטה על החיים שלהם, ייקחו אחריות, שליטה, והמושג שכל הזמן שהוא בעיניי הכי חשוב לכל מה שאנחנו מדברות, זה אודאימוניה. אודאימוניה זה מושג מלטינית.
לא מכירה אותו.
מושג שמדבר, שהוא למעשה מדבר על לבלוב, לאפשר לאדם להיות במצב המלובלב שלו, במצב וואו. שבו הוא מטופח. במצב שבו הוא מרגיש שכל הזמן יש בו את, את הרגע הזה של הלבלוב, שבו יש פוטנציאל צמיחה כל הזמן. כן. ואז, כי כשיש לבלוב, יש שמחה, יש אושר. כי בן אדם, כל בן אדם רוצה להיות במצב הזה שבו הוא מרגיש, וואו, אני פורץ. ואיך אני משמר את המצב הזה כל הזמן?
את חושבת שזה אפשרי?
אני חושבת שזה אפשרי.
כי נגיד תחשבי על הטבע. אז המעגל של הטבע הוא כזה שיש בו גם את האביב, אבל גם את שאר העונות. גם הצמח, יש לו את הזמן שהוא מלבלב, ויש לו את הזמן שהוא נובל. אז את חושבת שכ-state of mind אנחנו יכולים to defy it, ולהיות במצב של לבלוב תמידי?
אני לא חושבת שאנחנו צריכים להיות במצב של לבלוב תמידי, אבל אנחנו יכולים להיות במצב שבו אנחנו מחזיקים בתוכנו, עוצרים את הפוטנציאל הזה, ומודעים לזה.
כן.
זה בדיוק המקום הזה של, אני יודעת, אז בסדר, אז גם עכשיו יש לי איזו תקופה של היברינציה, יש לי איזושהי תקופה שבה אני יודעת שזה קיים, אני מרגישה שאני אוגרת כוחות לקראת, אני מרגישה, אבל אני לא מגיעה למצב שבו זאת לא אופציה, זה לא יושב, אני לא מצליחה להתחבר לזה בשום צורה שהיא.
כן.
לכולם יש החיים, יש תקופות יותר קשות, יש נסיבות, יש כל מיני, אבל להחזיק את זה, ובתור המקום המחנך, מקום שמטפח את האחר, כדי שהוא יהיה באופטימום הזה שלו, זה מה שאנחנו רוצים עבור הילדים שלנו, בוא נגיד, זה מה שאנחנו רוצים עבור, ואני חושבת שלהיות במצב הזה, זאת אומרת, תמיד התפקיד, כשאנחנו מדברים על, מה זה תפקידים להיות בעמדה בחירה? את היום, יש לך מתמחים, יש לך, זאת האחריות שלך, האחריות שלי זה, בתחושה שלי זה לדאוג כל הזמן שאנשים שהם בשלבי הכשרה שונים, הם יהיו במצב הזה, הם יוכלו לראות, ואם הם מרגישים שהם לא שם, נוכל לעשות משהו ביחד, כדי לטפח את הדבר הזה. הטיפוח הזה, זה המצב האופטימלי מבחינתי, בדרך שבה אני רוצה כדי לגדל אחרים. ולא להיות במקום הזה, להיות במקום שבו יש סטגנציה, סטגנציה זה ללכת אחורה.
כן, בחיים אם לא הולכים קדימה, אז הולכים אחורה, אין להישאר במקום.
כן, סטגנציה זה באיזשהו מקום, זה מוות.
כן.
ואני חושבת שאפשר לעשות תוך כדי שחיים, יש הרבה דברים שאפשר לעשות כדי כל הזמן להחזיק את הפוטנציאל הזה, כל הזמן בשביל עצמי, בשביל עצמי לייצר את ההזדמנויות, לחשוב על מה יעשה לי את זה, ולהיות מודע, זה כל הנושא שמדברים על להכניס מיינדפולנס, ומודעות, awareness, הסיבה שאנחנו עושים רפלקסיות, וכבר דיברת על הדברים האלה, גם בפודקאסטים שלך, זה בדיוק בשביל זה, זה בשביל להבין מתי, זה הרגע שאני מאבדת את זה, ואני רוצה לעשות משהו, אני צריכה לעשות משהו אחר.
כן, אני מרגישה, תראה, פתאום אני מבינה תוך כדי שאת מדברת, שזה בעצם לא להיות במצב של לבלוב תמידי, כי זה באמת משהו שהוא לא טבעי, וגם הוא סטגנציה באיזשהו מקום בפני עצמו, אלא זה לדעת שהלבלוב קיים, כמו איזשהו מגדלור, שגם כשאני רחוקה ממנו, אני יכולה להסתכל עליו ולדעת מה הכיוון, איזה מצפן כזה, איזה קריאת כיוון כזאת, שאני יכולה להתכוונן כלפיה, וכלפיה אני רוצה להתכוונן. בואי נדבר שנייה על המילה הזאת, פרופסיה. אוקיי?
כן.
זאת מילה שאת אומרת אותה הרבה.
נכון.
את יודעת, זה מגיע מתוך פרופסיונלי, פרופשיונליזם, זה מין משהו כזה שהוא, בואי נדבר עליו קצת, אוקיי? מה זה בעצם פרופסיה?
אוקיי.
בואי תגידי.
אז בואי, זה צריך קצת היסטוריה פה.
יאללה, היסטוריה מתאים לי.
אז למעשה, פחות או יותר באמצע המאה ה-19, חלו הרבה שינויים, וחלק מהעניין היה התארגנות של החברה, וכל הזמן יש תנועה בחברה וצרכים של החברה, ובתוך החברה נוצר איזשהו צורך לייצר איזשהו מין מעמד של אנשים שאפשר לסמוך עליהם. למעשה הפרופסיות הראשונות שהיו זה היה רפואה ומשפט.
אוקיי.
ואם אני לוקחת את זה עוד אחורה לדורות ממש קדומים שעוד לא קראו לזה פרופסיה, תמיד בחברה היו את פחות או יותר אנשי הדת ואנשי הרפואה, שאפשר היה לסמוך עליהם. זאת אומרת, אני מכניסה כאן אלמנט שהוא נורא נורא חשוב בפרופסיה, שזה אמון.
אוקיי.
זאת אומרת, החברה אומרת, יש אנשים מסוימים שעוסקים בעיסוק מסוים.
שדורש הרבה אמון.
תכף, לזה נגיע, ושאנחנו רוצים להאמין שבעיסוקם בדבר הזה, הם, בתחום שהם עוסקים בו, מה שהם רואים זה את טובתנו, את טובת החברה.
אוקיי.
Okay. לזה אני הולך לאיש דת, ואני מגלה לו את כל הסודות שלי, אני מאמין שהוא רוצה לטובתי, ומה שהוא יגיד לי, זה יהיה קודם כל לטובתי. אותו דבר, האיש המרפא.
כן.
והשופט. ולאט לאט.
כן.
לאט לאט. אז זה הדברים הראשוניים שהתפתחו. עכשיו, למה המשמעות, למה אני לא אומרת, אתם משתמשים הרבה בעברית במילה מקצוענות ומקצוען, זה לא מביע, כי מקצוע זה יכול להיות גם סתם אוקיופיישן או ג'וב, ובפרופסיה, בניגוד לזה, יש את המילה to profess, ו-to profess זה להתחייב במשמעות של התחייבות לחברה. יש מחויבות בסיסית של האנשים שעוסקים בפרופסיה לחברה. אני עוסק בפרופסיה, כלומר, החברה רואה בי אדם שבוחר בעיסוק שהוא לטובת החברה. והייתה לזה התפתחות עם השנים, ככל, כל הנושא של כוח, של פוליטיקה, של ניהול. הנושא של הפרופסיות, בתור קבוצות של אנשים שבוחרים לעסוק בעיסוק שהוא לתרומת החברה, וזאת המהות הבסיסית, זאת אומרת, בוחרים בזה אנשים שמקבלים את הסיפוק שלהם, את המשמעות החיים שלהם, את המשמעות שמקבלים מעיסוק שהוא מתגמל, על ידי זה שאני עושה טוב לאחרים. זה הבסיס של החשיבה הפרופסיונלית, ועם הזמן החברה גם, זה התייצב יותר ויותר, וזה ממש הוגדר שזה עיסוק, שקודם כל הוא דורש השכלה אקדמית, זה משהו שכבר אל תוך המאה ה-20 נכנסה ההגדרה הזאת, שזה קבוצת האנשים שעוסקת בו, היא זו שאחראית על ההכשרה, וגם על הרישוי, וגם אחר כך על פיקוח, על התנהלות נאותה, כי בהקשר של פרופסיה יש גם אתיקה, אתיקה של הפרופסיה, כן? למשל, המשהו שמקביל, שקדם לפרופסיה ושלצערי הרב גם עכשיו, כשהפרופסיה לא מתפקדת כמו שצריך, חוזרת לזה, זה גילדה. שגילדה למעשה התפקיד שלה לדאוג לקבוצה של אנשים שעוסקים בעיסוק מסוים, הגילדות הסוחרים, זה היה הדבר הראשון שהיה.
זה היה ההסתדרות, אז, לצורך העניין, זה אלה שמסתדרים לעומת אלה שמתחייבים.
אז כן, זה חתיכת עניין הדבר
כן.
הזה. עכשיו, איש הפרופסיה הוא גם מתחייב להמשיך להתעדכן כל הזמן, בפרופסיה שלו, בגלל זה יש איגודים של למידה בהקשר הזה, של continuing medical education, במקרה של רפואה, אבל אותו דבר בפרופסיות האחרות, ובאמת עם הזמן נוספו עוד ועוד פרופסיות, אבל לא כל מקצוע ולא כל עיסוק הוא פרופסיה.
אני חושבת מאוד מעניין בהקשר הזה גם לעצור ולהגיד, שזה הופך להיות מין איזושהי שאיפה, זה כאילו האבולוציה של העיסוק, של משלח היד, זה שהוא הופך להיות פרופסיה. בהקשר הזה זה מעניין לראות איזה פרופסיות הלכו והתחדשו יותר חדשות, למשל הנדסה. על פניו הייתי יכולה להגיד הנדסה, זה אנשים שרוצים, לא יודעת מה, להתעסק בצד הטכני, או בצד הכסף שמגיע בעקבות זה, אבל יש שם אמנות של מהנדסים,
שהמטרה שלהם, הנדסה זה בהחלט פרופסיה.
כן, שהמטרה שלהם היא לייצר נגיד מכשירים, שיהיו עמידים, וישמשו אנשים ליותר זמן, ולכן יהיו יותר אקולוגיים, וגם יותר חסכוניים.
אבל המטרה לפני כן, שוב, בהתחייבות לחברה, אנחנו צריכים אנשים שיבנו בתים אמינים,
כן.
שיעמדו ברעידות אדמה לצורך העניין,
כן.
כבישים אמינים, שדות תעופה אמינים, אנחנו חייבים את המהנדסים, המהנדסים בעשייה הציבורית שלהם. אני מזכירה את זה, כי כשנדבר על איפה הבעייתיות, במה שקורה היום בפרופסיה, ולצערי בחברה שלנו, הפרופסיה שעומדת היום למבחן, זה שופטים, אבל לא פחות בעיניי, גם הפרופסיות האחרות, כי התהליכים קורים אותו דבר, וכשנוצרו עוד ועוד מקצועות בחברה, נגיד כל העיסוק בהייטק וכולי, זה דברים שהם לא פרופסיות. הם לא פרופסיות, צריך בשביל זה אולי השכלה, צריך, אבל העיקרון של זה, וזה בסדר גמור בחברה, זאת היה סוציולוג בשם פרידסון, שהוא הגדיר, הוא קרא לפרופסיה הלוגיקה השלישית.
Okay.
כאשר הלוגיקות הראשונות, זה הנושא של יזמות, וביורוקרטיה וניהול. זאת אומרת, וכאן זה איזשהו במבנה החברתי, יש תפקיד מאוד משמעותי לפרופסיה, בתור זו שהאנשים שעוסקים בה, שוב, הנושא של אמון נכנס פה מאוד, מאוד חזק. אנחנו לא בהכרח מאמינים לפוליטיקאים, כי הם משרתים כל מיני אינטרסים של קבוצות מסוימות באוכלוסייה, כן? שיש לזה תפקיד, כן? זה לא, אני לא אומרת שזה לא חשוב, זה חשוב מאוד. ואנחנו לא מדברים על היזמים שרוצים לעשות כסף והון וכל הדברים האלה, שגם לזה יש חשיבות, מישהו צריך לפתח את הדברים הראשונים האלה שאחר כך נעשים גם לטובת הכלל. אבל כאן יש איזשהו משהו מאזן, אנשי הפרופסיות, שהם כל הזמן, האינטרס שלהם אמור להיות באמת טובת הכלל, ומזה נגזרים הרבה דברים אחרים. עכשיו, באמת, מה שקרה עם השנים, זה בעיקר בשנים האחרונות, וב-40-50 שנה האחרונות זה הלך וצבר יותר תאוצה, זה שלמעשה, החוזה למעשה, אז מה היה החוזה? החוזה אמר, אתם אנשי הפרופסיות, תדאגו לנו, אנחנו נסמוך עליכם, אנחנו נבוא אליכם, אתם תעשו לטובתנו, תמורת זה אתם תקבלו מעמד חברתי, אנחנו נבטח בכם, שזה מאוד משמעותי, אתם תקבלו מעמד חברתי גם מבחינה כלכלית, אנשי הפרופסיות בדרך כלל, השכר שלהם היה יותר גבוה, ואתם מקבלים את האוטונומיה שלכם, בעיסוק שלכם, אם זה, אתם קובעים מי עובר את הבחינות שלכם, אנחנו אנשים אחרים לא מבינים בזה כלום.
כן.
אתם גם תיקחו את האחריות של הדבר הזה, ואנחנו נבטח בכם בהקשר הזה. עכשיו, מה שקרה עם הזמן, זה שחלקים מתוך החוזה הזה, הלכו ונפגעו חלק, כי נוצרו מקצועות חדשים, כמו שדיברנו על זה.
אוקיי.
למשל, הייטק, למשל דברים, והמעמד הכלכלי לפחות של אנשי הפרופסיות, הלך ואיבד גובה. נוצר סקטור פרטי מאוד חזק ברפואה, את יכולה לראות את זה, וזה ייצר בחסות המדינה.
כן.
זאת אומרת, המדינה, לא רק מדינת ישראל, המדינות עודדו חלק מהמדינות, את הסקטורים הפרטיים, ויצרו איזשהו...
מתוך תפיסת עולם קפיטליסטית.
לא, ברור, הניאו-ליברליזם הוא הבסיס, ההכנסה של הניאו-ליברליזם בעולם המערבי, זאת ההתחלה של התפוררות של הפרופסיות.
כן.
ועכשיו גם החברה וגם הפרופסיות עצמם צריכים לנהל איזשהו שיח.
כאילו מין היבריס כזה של לבוא ולהגיד, ברור שהדבר הזה יתקיים, המוסריות הזאת, האתיקה הזאת, האלטרואיזם הזה, הלשים את טובת הכלל בראש סדר העדיפויות, כאילו הדבר, מין יהירות כזאת של בוודאי, הדבר הזה מתקיים, הוא סוג של חוק טבע, זה הבסיס של הכל, אז עכשיו אפשר להתחיל לדאוג לדברים אחרים, וכשלא שמו על זה את הדגש, זה הלך והתפורר.
נכון? זה לא רק שלא שמו על הדגש, נכנס באמצע עוד משהו, זאת אומרת, בין החברה, בין אנשי החברה, ובין אנשי הפרופסיה, נכנס מעמד מאוד מאוד גדול, שזה הבסיס של הניאו-ליברליזם, שזה המעמד של פקידות, מה שנקרא. עכשיו שוב, צריך פקידות.
כן.
אני לרגע לא אומרת שלא צריך את זה. צריך מישהו שינהל את בתי החולים, וצריך מישהו שינהל את זה. השאלה הגדולה זה מה השפה. וברגע שהשפה השלטת, הופכת להיות אפילו במילים,
כן.
תפוקות,
כן.
כל מיני...
הספקים.
כל הדבר... אז האנשי הפרופסיות מוצאים את עצמם שהם לא יכולים, אני נורא רוצה, ופה אני שואלת אותך גם נויה, כי את בחרת, בניגוד אליי, לאורך שנים, להישאר למשל לעבוד במערכת הציבורית,
כן.
שבה אין ספק שצריך הרבה יותר לשתף פעולה עם השפה שהיא לא שפת הפרופסיה, מאשר אני, למשל, שאני נמצאת מחוץ למערכת הציבורית בחלקים מסוימים, כן, לפחות בתפקוד הרפואי שלי, ולא חלים עליי הכללים האלה, ואני יכולה לבחור, ובאמת טובת החולה מבחינתי, היא עומדת במקום ראשון, אני בטוחה שגם אצלך, אבל את לא יכולה, למשל, להקדיש לחולה את הזמן
שהיית רוצה, כמו התיאור בפתק שהתחלת איתו, כן. שאת רואה את האנשים האלה, ליבך, אני גם קצת מכירה אותך, אני יודעת כמה ליבך יוצא אליהם, וכמה היית רוצה לשבת, את לא יכולה, כן. כי את צריכה לראות יותר חולים, את צריכה בסופו של דבר, לתת איזשהו תוצר, עכשיו את עוד בפנימית, במקצועות הכירורגיים למשל, זה הרבה יותר בולט הנושא הזה,
ברור.
שממש הם נדרשים למספר מסוים של ניתוחים, או למספר מסוים של ייעוצים, וברגע שהם לא עושים את זה, הרבה אנשים לא מודעים לזה, אבל מקבלים מהבוסים שלהם ומההנהלות, מקבלים רשימות ואקסלים שלא עמדת במכסה, זאת אומרת, כן. איזה איש פרופסיה, זה פגיעה אנושה באחד מהדברים הבסיסיים של הפרופסיה, שזה אוטונומיה. איש הפרופסיה מתחייב ללמוד ולדעת הכי טוב את מה שהוא עושה, אבל, וברגע שהוא מקבל הוראות מלמעלה, לעשות ככה או לעשות אחרת, זה פוגע באוטונומיה שלו. פגיעה באוטונומיה זה אחד משלושת הגורמים הכי משמעותיים, כאשר אנחנו מדברים על שחיקה.
לגמרי, אני רוצה לעצור פה ולשים איזושהי כוכבית, אני חושבת שהתהליכים שעוברים על הפרופסיה, הם ממש מקבילים לתהליכים שעוברים על האנשים הפרטיים, זה ממש פרקטל, זה אותו דבר בסקלות שונות, אבל אני רוצה שנייה לעצור ולהגיד לך למה אני עדיין ברפואה ציבורית. קודם כל, אין ספק שיש פה באמת הרבה צפרדעים לבלוע, ואני מדברת על זה בצורה גלויה. יחסית אני מרגישה שאני במעמד מספיק זוטר, כדי שיש לי מטריות הגנה, כדי שתהיינה לי מטריות הגנה מעליי עדיין, למרות שהן הולכות ומתמעטות. ויש כל מיני מצבים, את יודעת למשל נגיד בקוננויות, כשאנחנו נכנסים לכל מיני אימותים, שבאמת אני מרגישה ש... או טובת החולה נפגעת בגלל העומס, או טובת התורן נפגעת, או טובת המחלקה נפגעת. הרבה פעמים הגעתי לפינות שהן באמת הפינות הכי קשות שיש לי, כשההתנגשות, סליחה, מול הפקידות, לצורך העניין, מול ההנהלות. אבל אני רוצה להגיד לך למה אני בחרתי ברפואה הציבורית. כל הדברים שאת אומרת הם מאוד נכונים. אני הרבה פעמים לא יכולה להקדיש לאנשים את הזמן שאני רוצה, או לתת להם רפואה טובה כפי שאולי יכולתי לתת. אבל הדבר שהכי הכי קשה לי איתו, הוא המחשבה שתמורת הדבר שאני מעניקה, ייתנו לי במישרין חזרה כסף. אני חושבת שזה דבר מאוד מאוד בעייתי, ואני מאוד מרגישה מוגנת בתוך מערכת שכסף לא מדובר ביני לבין האנשים שאני מטפלת בהם. זאת אומרת, גם לא הם צריכים לשלם לי בהתאם לתפקוד שלי, וגם הטיפול שאני נותנת להם, בין אם זה אני והידע שלי והרפואה שלי, ובין אם הבדיקות, התרופות, כסף לא נוכח שם. אני לא יודעת כמה זה עולה, וגם לא אכפת לי, ואני עושה בעיניי את משהו נכון מבחינה רפואית. והמקום הזה הוא מאוד מוגן מבחינתי. זאת אומרת, החלופה ללהיות בבית חולים, היא להיות ברפואה פרטית, ומאוד מאוד קשה לי עם המקום הזה, ולכן אני באופן שיטתי בוחרת לא ללכת אליו, אפילו שאני יודעת שהבחירה שלי, היא בחירה במובנים רבים של רע במיעוטו, כי יש הרבה מאוד דברים מאוד גרועים במערכת, כשבאופן יחסי הצלחתי למצוא לעצמי את המקום שהוא פריבילגי, אבל שיש לי יכולת לעשות משהו שאני יחסית שלמה איתו, אבל הרבה פעמים אני מרגישה עם זה לא בנוח, שזה לא טוב, את יודעת, ולו בגלל, אפילו, תן לך דוגמה נורא, נורא בנלית ויומיומית, אין עומס גדול, יש לנו מספיק רופאים, הכל בסדר, המלונאות היא נעימה יחסית, אף אחד לא במסדרון, אבל אני נותנת רפואה בתוך בית חולים, שהוא מקום אולטרה מסוכן, והמטופל שאני מטפלת בו, ויכול להתאושש מאוד מנגיד, לא יודעת מה, התקף לב, ידבק בזיהום של בית חולים, וימות. כי בית חולים זה מקום מאוד מסוכן.
נכון, אבל יש דברים, בית חולים זה מקום מסוכן, זה אמירה מאוד כללית. אני דווקא רוצה להחזיר אותך למקום של הכסף שאת הזכרת. כן. אני חושבת שלהרבה מאיתנו, יש קושי מאוד גדול להתעסק עם כסף, ואני יכולה לדבר על זה כי אני מאוד כזאת. זאת אומרת, לדבר על כסף, לבקש כסף, לעשות זה נתפס אצלנו. בעיקר יש משהו, אנחנו כנראה אנשי הטיפול, יש לנו משהו ככה שקצת מסתייג מהדבר הזה.
כן.
ומצד שני, בתחושה שלי, להגיד את מה שאת אומרת, זה גם קצת להתחמק מלהתעסק בזה. כי בסופו של דבר, אני לא חושבת פעמיים, לפני שאני מציעה למטופלים שלי, את הטיפול הכי חדשני, ואני מתעסקת, ואני אומרת, הנושא של הכסף, אנחנו נתעסק בו אחר כך. זה לא שאני חושבת שאין לי אחריות, ומשהו שהוא בלתי אפשרי או אי אפשר לעמוד בו, אני לא אציע אותו. אבל כמות הפעמים שאני רואה אל מול המערכת, שלא מציעים למטופלים את הטיפולים המיטביים, כי צריך לעבור דרך פרוטוקול שמי שיצר אותו, זה אנשי אדמיניסטרציה, שחייבים קודם כל לתת את הטיפול הזה, והטיפול לא מותאם לחולה. הוא מותאם כי בשביל לקבל את הטיפול הבאמת טוב, צריך קודם כל להראות שטיפול אחר לא עבד, למרות שאתה יודע שבחולה הספציפי הזה, הסיכוי של הטיפול, ואני בתוך אונקולוגיה, אז בתוך האונקולוגיה זה קורה הרבה, זה קורה גם לא באונקולוגיה, אבל זה קורה הרבה, ויש משהו בלהגיד את זה, אז אנחנו לא מתעסקים ישירות בכסף, אנחנו כל הזמן בסופו של דבר מתעסקים בזה, אני חושבת שגם אני, יש לי אחריות אשת חברה, בחברה שאני חיה בה, להבין את המגבלות של המערכת, לא כל אחד יכול לקבל כל מה שהוא רוצה, גם אני לא, וצריך לראות את כל התמונה, וצריך לדעת לדבר על כל הדברים האלה, כולל על כסף עם מטופלים, כי אין מה לעשות, לא כל, אין לנו שוויון, והאנשים לא יכולים, לא כולם יכולים להרשות לעצמם את אותו דבר, ובין השאר, אפרופו לדבר על דברים קשים, שאת יודעת שמשם התחלתי את דרכי באוניברסיטה, כי אני חושבת שזה חשוב, הנושאים האלה, זה נושאים שצריך לשים אותם על השולחן, וכן, זה כמו שאני לא יכולתי להרשות לבן שלי, שהתקבל לאוניברסיטה מאוד מכובדת בארצות הברית, לא יכולתי להרשות לעצמי לממן את זה, והוא נאלץ לא לנסוע ללימודים בשביל זה, אז כן, יש אנשים אחרים שלא יכולים להרשות לעצמם איזשהו טיפול סופר חדשני, שאת יודעת, גם בדרך כלל בואי, אנחנו חיים במדינת ישראל, הטיפולים האלה שאנשים לא מקבלים כי הם לא יכולים להרשות לעצמם, זה בדרך כלל דברים מאוד בשלבים ניסויים, הם עוד לא בשלבים שהם available לכולם, והבן אדם הזה לא מקבל את זה, זה לא קיים במדינה שאנחנו חיים בה היום, בינתיים לפחות. אבל אני מרגישה שאנחנו משלמים מס יותר מדי גבוה, בכניסה של השפה התפוקתית והיעילותית, כאזרח, כמקבל טיפול, ואני כל הזמן רואה את שני הצדדים האלה, אני לא רוצה לשלם את המחיר הזה, אני חושבת שנכון להיום גם אנשי הפרופסיה, וגם המטופלים, משלמים מחירים כבדים מדי, בפגיעה בדבר הכי בסיסי בעיניי, והכי יפה במקצוע שלנו, שזה באמת הקשר מטפל-מטופל.
אני נורא מסכימה איתך, מאוד. את יודעת, גם בתוך הפתק שהקראתי בתחילת השיחה שלנו, אמרתי שאני מדברת על זה שאני מרגישה שאני האיש במקום שאין בו אנשים, וגם בזה יש הרבה עירות, יש הרבה אנשים בתוך המערכת הזאת, תודה לאל, אבל אני חושבת, אני אגיד לך מה, יש פה שתי רמות, רמה אחת, ואת צודקת בה לגמרי, שבאמת יש שיקולים של, למערכת יש שיקולים, אני לא אונקולוגית, אני לא באמת נותנת את הטיפולים המאוד יקרים, אבל את יודעת, גם אני יודעת שלפעמים הבדיקה שכדאי לעשות אותה עכשיו היא PET-CT ולא CT, ואנחנו לא יכולים לעשות את זה, כי זה לא ממומן בבית חולים, ומיעוט המקרים שבהם אני רוצה לתת טיפול, שצריך עבורו באמת הסכמה של הכלכלה, כאילו קונסיגנציה, וזה לא טריוויאלי להשיג אותה, למרות שזה באמת נדיר שאלה המקרים, אבל אלה שתי רמות, יש רמה אחת של מה הטיפול עבור, הכי טוב עבור המטופל, ולהציע לו את זה בלי קשר לכסף. מה שלי קשה איתו, זה שאני נגיד באה למישהו, מטפלת בו, ואז אני אומרת לו, תשלם לי, אם זה קשה לי. ולפעמים, את יודעת, יוצא לי דרך כל מיני התנדבויות, או פה שם לבוא לתת לאנשים, נגיד לבוא לאנשים הביתה, ולעזור להם במה שצריך, והמחשבה של אחר כך, בסוף אני אגיד להם, ועכשיו אתם צריכים לשלם לי, היא, אני מבינה שהיא חלק מהעולם, לי היא בלתי אפשרית.
אני מכירה את המקום הזה, ואני רוצה להזמין אותה, לעבוד על זה. גם אני, בתחילת דרכי, כשעבדתי ברופאה פרטית, היה לי מאוד קשה, זאת אומרת, זה מאוד קשה, כשאתה בא מתוך עולם שאתה רגיל רק לעבוד בבית חולים, ובכלל, אני חושבת שמי שרגיל להיות שכיר, לצאת להיות עצמאי, ולנהל את כל הנושא, בין השאר את הנושא הכלכלי, זה איזשהו סוג של, זה איזשהו סוג של שפה, שחלקנו מתקשים בה, אני בהחלט מתקשה בה, ואני הייתי צריכה להגיע למצבים שהחולים שלי יגידו לי, למשל דוקטור, את לוקחת מעט מדי כסף, או דברים כאלה. כן. אבל למדתי, דווקא למדתי ממקום אחר לגמרי, אני בין השאר משקיעה בהתפתחות הרוחנית של עצמי, כל השנים, והייתה לי איזושהי מדריכה רוחנית, שאמרה לי פעם שלא לקחת תשלום הולם עבור העבודה שלי, זה לא מדויק מבחינה רוחנית. ואת נותנת, את צריכה לדעת גם לקבל. ובכלל יש משהו כזה מאוד נכון בחיים, זה נושא, אני חושבת שזה נושא מאוד גדול, אפרופו התפתחות אישית, אפרופו כל אחד צריך לאתר לעצמו את הנקודות שהוא צריך לעבוד עליהן, אבל לי, אני חייבת להגיד לך שכשאני רואה חולים שמשתחררים הביתה, למה שנקרא, אומרים להם, טוב, את זה תעשה בקהילה, כשזה חולה, שאין לו משפחה, שאין מי שיעשה לו את כל הסידורים האלה, שהוא נכה ובכיסא גלגלים, לבד בבית, ואין שום סיכוי שהוא יוכל לעשות את הבדיקות האלה בקהילה, אבל עדיין בבית חולים לא רוצים לעשות את הבדיקה הזאת. אני מדברת, ובהקשר הזה אני רוצה לקדם את הנושא של הפרופסיה, כי כן. אני חושבת, לי לפחות, אני שואלת אותך, אני לא יודעת איך את חיה עם זה, בעיניי השיתוף פעולה עם הצרכים של המערכת, אני חושבת שיש הבדל בין להיות מודע לצרכים של המערכת, ראייה כוללת, תכנון בריאות, את יודעת, זה צריך לראות את טובת הכלל, אני מאוד מאוד במודעות לדברים האלה, בין זה לבין לדעת לשים גבולות, ואני חושבת שאנשי הפרופסיות בכלל, באיזשהו שלב, בגלל הצורך להתמודד עם הדברים האלה, אני חושבת שהם איבדו את זה. אני חושבת ששיתוף הפעולה עם המערכת, ואני לרגע, ממש לרגע, כי לא יכולה להתעלם ממה שקורה בסביבה, לוקחת את זה לשיפוט, וזה אותו דבר עם הרופאים. נויה, אני יודעת שאת עובדת הרבה יותר קשה, ממה שאת דמיינת לעצמך שתעבדי, את תמיד הלא נעים הזה, ותמיד את רוצה, כדי לחפות על עוולות המערכת, כולנו, כל מי שעובד במערכת הציבורית, עובד עוד שעות, ולא ישן ופוגע בעצמו, ולא אוכל ופוגע בעצמו, ולא, ואנחנו כולנו מכירים את זה, גם אני עבדתי מספיק שנים בבית חולים, בשביל לזכור את הימים שבהם, באמת, כאילו, בשתיים בלילה היינו מוצאים איזה חתיכת גבינה מהמקרר, ועושים טוסט על איזה תנור, בשביל לאכול אחרי שלא אכלנו כל היום, זה לא לשמור על הבריאות שלנו, זה לזלזל בבריאות שלנו, זאת אומרת, זה איזשהו חוסר מודעות. השופטים, אני מכירה כמה שופטים, זה אנשים ששנים, והם התראינו על זה גם בתקשורת, הם בגלל שאין מספיק תקינה, הם לקחו על עצמם כמויות עבודה בלתי הגיוניות. כולם הגיעו הביתה עם תיקים, ערימות תיקים, גם בשבתות, כדי להספיק לכתוב פסקי דין, ואז נתנו להם עוד, כי המערכת היא כזאת, אני לא צריכה להגיד לך, אתה לוקח יותר, נותנים לך עוד ונותנים לך עוד, ואני אומרת לך, גם את עובדת בבית חולים במרכז הארץ, במה שנקרא משולש הזהב, ובפריפריה, ואני בשנים האחרונות מאוד מתעמקת בפריפריה, ונמצאת שם ועובדת עם רופאים מהפריפריה, המצב הוא שונה לגמרי. ואנשים עובדים בתנאים בלתי אפשריים, השופטים עבדו בתנאים בלתי אפשריים, ואני במקום הזה, את יודעת, זה כמו להאשים את הקורבן, אבל בסוף אני לא חושבת שאנחנו אנשי הפרופסיות, אנחנו לא קורבנות, וזה אחריות שלנו, אפרופו to profess לחברה, האחריות שלנו זה גם לדאוג, ולא סתם מכניסים היום, במיומנויות נדרשות מרופא למשל, כל הנושא של well-being ו-self-care, מכניסים את זה ממיומנות נדרשת, זאת אומרת אם רואים שאתה לא מספיק דואג לעצמך, בצפון אמריקה לפחות, שבה מתקיימות היום, הנושא של חינוך רפואי הוא מאוד
גם ברמת
מתקדם,
כאילו ברמת ההתמחות וכן הלאה, והבחירות.
בעיקר ברמת ההתמחות.
לגמרי.
אבל גם אחר כך לעצור ולהגיד, סליחה אדוני, אתה לא דואג לעצמך, וזה לא מקובל, כי כדי שהמטופלים שלך יקבלו טיפול טוב, אתה צריך לדאוג לעצמך. אותו דבר השופטים, אותו דבר, הם לקחו, אני קראתי, אני מאוד התעמקתי בזה בשנים האחרונות, כל מיני דיווחים של שופטים שיצאו לתקשורת, איך הם היו מתחילים לעגל פינות, לא איך שופט היה נותן פסק דין במשפט שלא הוא ישב בו. זאת אומרת, מה? למה אתה מסכים לדבר כזה? אתה לא פרופסיונלי כשאתה עושה את זה.
אז אני אגיד לך איך אני זה.
ואז אתה נעשה שחוק, ואז הקהל, שהוא מצפה ממך להיות פרפקט, נכון? גם מאיתנו הרופאים, לא משנה מה המצב, החולים רוצים, ומבחינתם בצדק, הם רוצים בכל רגע נתון לקבל את הטיפול המיטבי, הם בקורונה רצו לא להיות עם מסכות, אבל כשהם יבואו לבית חולים, את תטפלי בהם, בצורה הכי טובה שאת יכולה, בטיפול הכי מתקדם, ותתייחסי אליהם, והכל לא מעניין אותם, זה, כי בגדול בחוזה, זה אחריות שלך, לא שלהם, זה אחריות של השופטים לבוא ולהגיד, אנחנו לא מוכנים לעבוד ככה, אנחנו לא מוכנים לעבוד שבעה ימים בשבוע ולראות, זה אחריות של המהנדסים לבוא ולהגיד, תשמעו, וגם הם שנמצאים במערכות הציבוריות, אני מדברת איתם, הם קורסים, האנשים שעובדים לא פרטי, אלא במערכות הציבוריות, והטעות הזאת של אנשי הפרופסיה, שנמשכת שנים כבר, שהם לא עומדים על רגליים אחוריות, אם את שואלת אותי, מנהלי בתי החולים, מזמן כבר היו צריכים לשבת בשביתת רעב, במשרד הבריאות, עד שלא תהיה תקינה הגיונית, ואני לא מדברת על מעבר, הגיונית, במערכות הבריאות, אבל הם לא עושים את זה, והם שורדים, והשיתוף פעולה הזה עם המערכת, והם שורדים, כמו שאנחנו שומעים בתקשורת, חלקם מייזים ואומרים, איך אמר גבי ברבש, על התורם שלו, אמר, אני אקח אותו מהאוטו שלו, ואני אעשה אותו בכיסא גלגלים, כי ככה אני מחזיק את הבית חולים, הוא עושה את זה בשביל הציבור, אבל הדברים האלה, אז עכשיו זה התורם הזה, עכשיו בואי נדבר, אז פה מדרון חלקלק, תורם שתורם כמה מיליונים יקבל את זה, ותורם אחר לא, יש הרבה כאלה, ולמי, ולאיזה פוליטיקאי אני משלם אתנן של פרוטקציה של הבן דוד שלו, שמגיע למחלקה כדי שאחר כך הוא ייתן לי, עכשיו האנשים האלה הם כולם אנשים טובים, הם אנשי פרופסיות שרוצים לטובת החולים, המערכת מאלצת אותם לעשות את העוולות האלה, אבל בסוף אנחנו מאבדים את הדבר הכי בסיסי, ואני חוזרת להתחלה, וזה את האמון של הציבור. ובלי אמון אין זכות לפרופסיה, אין לה זכות קיום.
תראה, זה עניין מאוד, הניתוח אני מאוד מאוד מסכימה איתו, אני חושבת, גם אני מסתכלת על האנשים שנמצאים בתוך המערכת, מי אלה האנשים האלה שמשחררים בחמישי אחר הצהריים, בן אדם נחי הביתה לבד, להסתדר על הבבלה, כולנו, ובעצם איך אנחנו מכשירים את השרץ הזה? דרך זה שהמערכת אילצה אותנו לעבוד בתנאים כאלה.
לגמרי.
ואז מין סטמפה שמכשירה את הכל, מכשירה הרבה מאוד עוולות, ומלבינה הרבה מאוד דברים, וכאילו מה אפשר לעשות? זה הכי טוב שאפשר לעשות בתנאים האלה. אז אני חושבת, אני רוצה שנייה...
ואז נויה, אני כן. חוזרת להתחלת השיחה שלנו, כן. ואז הרופאים האלה שעושים את זה, מגיעים כן. למצב הזה שיום אחד, הם, במקרה הטוב, הם נויה, והם יושבים ואומרים, אני צריכה שנה חופש, ומרשים לעצמם, הם יכולים להרשות לעצמם, כי יש להם נגיד בן או בת זוג שתומכים בהם כלכלית, והם יכולים לקחת שנה חופש, חלק מהרופאים לא יכולים להרשות לעצמם את הדבר הזה, וחלק גם לא מגיעים לרמה הרפלקטיבית הזאת, שהם אומרים זה מה שאנחנו צריכים, והם פשוט קורסים, נכון. וגם את זה יש.
נכון.
אז המחירים שאנשי הפרופסיה משלמים, על זה שהם למעשה לא נאמנים מלכתחילה, לנושא המאוד מאוד חשוב הזה של מודעות למחויבות ולדעת שאם אני לא במיטבי, המטופל שלי לא יקבל את הטיפול המיטבי.
אני מאוד מאוד מסכימה עם הדברים שאת אומרת, וגם עם החיבור שאת עושה בין מה שקורה במערכת באופן כללי לבין מה שקורה באופן פרטי, אני חושבת שהרבה פעמים מרוב עצים לא רואים את היער. זאת אומרת, מרוב שאנחנו טובעים, בתוך הפרטים הקטנים שמקיימים את המערכת הזאת של לעקוב אחרי כל הפרטים ואחרי בדיקות הדם ואחרי התרופות ואחרי הדמיות ואחרי כל הפסיפס הזה של המון 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 דברים קטנים שהם מקיימים את הרפואה, מרוב הדבר הזה באמת מאוד מאוד קשה להרים את הראש וקשה לעורר השראה וקשה להתחבר להשראה שבתוכי. וקשה להתחבר לאותה קריאה פנימית שקראה לי ללכת ולעשות את הדבר הזה. ומה שמעניין, את יודעת, הרבה פעמים, זה מין, את יודעת, המחלה כבר מכילה בתוכה את ההחלמה, והתרופה זה בעצם המתקה של הרעל, הרבה פעמים הדברים האלה כבר הם בתוכם. אני יכולה להגיד לך מה עוזר לי בתוך הדבר הזה. לי מאוד עוזר להתרחק. מכל הצד הניהולי, ולהתחבר לתוך הצד הפשוט, אני פשוט הולכת לעשות ביקור, ואני שואבת המון המון, גם סיפוק, שזאת מילה שעלתה קודם, וגם חיבור למשמעות, וגם ממש אני מרגישה שאני נכנסת לזון של עצמי, כשאני עושה ביקור. אני פשוט רואה אנשים, ואני מדברת איתם, ואני שואבת המון נחת מזה, שכולם יכולים להגיע, לא רק אלה שיכולים לשלם,
נכון.
ומכל שכבות החברה, ומכל המקומות ומכל המגזרים, וכולם מקבלים אצלנו טיפול, ואת יודעת, אני רחוקה מלהתיימר לעשות את הדברים בצורה מושלמת, כמובן, אבל, ואני גם מודעת מאוד להבלות המערכת, אבל אני מרגישה שזה לא שאם אני אבוא ואגיד, זה לא שאם אני אבוא ואשבות רעב, המיון יתרוקן, או המחלקה תתרוקן. אנשים מגיעים, הם צריכים את זה, ואני מרגישה שהתפקיד שלי זה להיות שם כל עוד אני יכולה להיות שם בטוב. טוב יחסי.
כן, השאלה זה תמיד, בכל דבר, השאלה מה המחיר, לעומת מה התועלת. כי אני לא בטוחה שאני רוצה לתת טיפול רע להרבה אנשים, או טיפול פחות ממיטבי, מאשר טיפול מעולה לפחות אנשים. עכשיו, אני חושבת, בגלל שאני מאוד מאמינה בשוויון, אני חושבת שמגיע טיפול טוב לכל האנשים, וכדי שאפשר יהיה לתת טיפול טוב לכל האנשים, אנחנו צריכים שתהיה אפשרות כזאת, וכדי שתהיה אפשרות כזאת, צריך שיהיו יותר אנשים שעובדים במערכת, כן. שיוכלו לעשות את זה, ואז השאלה היא האחריות של מי. את יודעת, את עובדת בתוך המחלקה שלך, ואת אומרת, טוב, אני יש לי, לצורך העניין, כן, מנהל מחלקה, ומנהל מחלקה אומר, יש לי מנהל בית חולים, ומנהל בית חולים אומר, יש לי את משרד הבריאות, ומשרד הבריאות אומר, יש לי את מטרז האוצר, ובסוף אנחנו חיים במדינה, שלמרות, וכאן אני מרשה לעצמי, לנתץ מיתוס, שאני ממש חושבת שהוא מיתוס, שכולם אומרים, אבל יש לנו מערכת בריאות מצוינת. אני, דפנה, אזרחית קטנה במדינת ישראל, שהיא גם רופאה, חושבת שאין לנו מערכת בריאות מצוינת. מערכת בריאות זה מבחינתי הכל, זה עד כמה כל אזרח מקבל בריאות טובה, שזה החל ברמת הרפואה המונעת, שזה קריטי, ודרך כל שאר הדברים אני חושבת שאין לנו, אני חושבת שהמדדים, וגם את זה צריך להגיד, ואולי זה שווה פודקאסט נפרד שלך, המדדים שבהם מודדים איכות בריאות היום, הם משרתים, הם משרתים, זה לא סתם אבל נויה, מי שקובע אותם זה לא החולים ולא הרופאים, מי שקובע אותם זה אנשי ביורוקרטיה, שמודדים כמה MRI יש לבן אדם, ותוך כמה זמן מקבלים טיפול X, חלק מזה זה דברים חשובים, אבל בגדול...
וכמה הבחנות היו במכתב השחרור.
כן, את מבינה, עכשיו, עצם זה, שזה מה שקורה אותי, כאזרחית זה מקומם, אני חושבת שאנשי הפרופסיה, זה התפקיד, המנדט בחוזה הבסיסי, בין החברה והרפואה, זה שהתפקיד שלנו, הוא לבוא ולהגיד, לא, אתם לא מקבלים רפואה טובה, הם לא יודעים, הבן אדם שמגיע אלייך במחלקה, רוב האנשים, יש להם מושג להגיד אם הם מקבלים רפואה טובה או לא, אני פוגשת הרבה אנשים שהם חושבים שהיה מצוין, וכשאנחנו מתחילים לברר, הם מבינים, א', אף אחד לא הסביר להם מה המחלה שלהם, הם לא מסוגלים לקבל שום החלטה שקשורה למצבם הרפואי, כי הם פשוט לא מבינים, אף אחד לא הנגיש להם את האינפורמציה. עכשיו, זה התפקיד שלנו, כן, שהפרופסיה, לבוא ולהטריע בפני מקבלי החלטות, בפני הממשלה, בפני כל מי שצריך להקציב את התקציבים, להגיד, לא, הרפואה, זה שאתם אומרים, רפואה מצוינת, והמדדים שאתם בוחרים, זה לא המדדים הנכונים. אנחנו יודעים מה קורה במחלקות. כשלי יש חולים בבית ששוכבים 3 שבועות, ולא יכולים להתקבל לטיפול אונקולוגי, כי אומרים, אין מקום, אין מיטות, 3 שבועות, ולאחרונה הייתה לי חולה, שבמשך 5.5 לא יכלה להתקבל לבית חולים, למרות שהייתה צריכה כבר לקבל טיפול כימי, כי אמרו, אין מקום, אין זמן, אין מקום. תגידי, זה נראה לך הגיוני? אנשים מקבלים תשובות של ביופסיות אחרי 3 חודשים, כאשר הם היו צריכים כבר לפני 3 חודשים להתחיל לקבל טיפול אונקולוגי מציל חיים. אני לא מדברת איתך עכשיו על איכות חיים, כן? שאני, את יודעת, מאוד אמונה על איכות חיים, ואני חושבת שזה נורא נורא חשוב. אז אני חושבת זאת האחריות של הפרופסיה, כמו שהאחריות של השופטים לבוא ולהגיד, אנחנו לא יכולים לתת פסגת דין כמו שצריך, כי אין לנו מספיק זמן לשבת על התיק, ואתם מאלצים אותנו לעגל פינות, ולעגל פינות, את יודעת מה זה יזה אותי? שבבית ספר לרפואה, הייתי עושה קבוע פגישות עם סטודנטים שנה ד' אחרי שהם נכנסים למחלקות, אחרי שהם בערך 5 במחלקות,
כן.
היינו פעם ראשונה מפגשים במחלקות, ביקשתי מהם בהתחלה רק להגיד, אתה להביא את הרשמים, וכמובן זה מאוד מרשים, אני לא צריכה לספר לך מה זה פעם, להיות סוף סוף בלב העניין.
מה הפליה?
כן, בלב העניין, ולראות אותך. וכשהגענו לדברים, דיברנו על הדברים הטובים, ודיברנו על הדבר שהכי מפריע להם. הסינגל אייטם, ששנה אחרי שנה, סטודנטים היו אומרים אותו, שמפריע להם, זה עיגול פינות.
וואו.
מושג שלהם, זה לא היה בלקסיקון שלי.
וואו.
וכשאני חושבת על המשמעות של זה, עבור אדם כמוך, ישר, אכפתי, שבא למקצוע הזה, מאהבת אדם אמיתית, ומחויבות. זה שמחייבים אותה, שאת נאלצת, כדי לתת טיפול להרבה אנשים, ולעשות את הכי טוב שאת יכולה, לעגל פינות, ואת יודעת שאת נאלצת לעשות את זה, איזה מחיר אישי את משלמת על זה, גם ביום יום, וגם בלונג רן, ומה זה אומר אם לא היית צריכה להיות במקום הזה?
אוקיי, אז תראי, אני רוצה באמת לענות לך על הדבר הזה, אני חושבת שהחיים מתקיימים בתוך איזשהו, בתוך איזשהו בלנס, בתוך איזשהו מתח, שמצד אחד הם מוחזקים באמת בין מה שאת מציעה, כמו הדבר הזה לא עובד, ולכן אנשי הפרופסיות אולי הנכון הוא, הדבר הכי פרופסיונלי לעשות, הוא לסרב לשתף פעולה עם ההתנהלות הזאת, ולבוא ולהגיד למקבלי ההחלטות, ככה זה לא יעבוד. צריך שזה יהיה אחרת, או ככה זה לא עובד, צריך שזה יהיה אחרת, לבין באמת, בין הדבר הזה, לבין הדבר הזה של באמת אנשים מתקיימים בתוך המערכת הזאת, וממשיכים לגלגל את העגלה המקרטעת הזאת קדימה. החיים הם באמצע באיזשהו מקום. אני לא חושבת שהמערכת הציבורית היא גרועה, שיש בדברים לא טובים, אני לא חושבת שהיא גרועה. אני לא חווה את עצמי כמעגלת פינות, אני כן חווה את עצמי כנדרשת להרבה מאוד, ובאמת עובדת הרבה יותר קשה ממה שחשבתי שאני אעבוד. אני לא חווה את עצמי כקורבן. אני בוחרת לעשות דבר הזה, אני מרוויחה מזה המון גם. אני חושבת שבהקשר הזה, אני יכולה להגיד לך מה אני אומרת לעצמי, ואני מתארת לעצמי שבמובן מסוים את יודעת, אני גם אומרת לעצמי את מה שאני צריכה להגיד לעצמי כדי לחיות בשלום. יכול להיות שאני מסבן את עצמי באיזושהי רמה, או מסבן את עצמי זו מילה גדולה, אבל אני מאפשרת לדבר הזה להתקיים דרך זה שאני אומרת לעצמי, אני מזכירה לעצמי יום-יום הרבה מאוד צניעות. אנחנו לא מטפלים במכוניות במוסך. והדבר הזה הולך על שני כיוונים עיקריים. מצד אחד, הרבה פעמים אנשים, אני פנימאית, אני לא רופאת ילדים, אנשים מגיעים בפיינל קומן פאת'ווי. הרבה פעמים של כל המחלות הכרוניות שלהם ושל הגיל שלהם, ואני יכולה לדעת בדיוק כמה אלבומים שלהם אתמול ומה המינון שלה, לא יודעת מה, ולדעת את הכל בעל פה על בוריו, וכאילו לא להגל אף פינה, ולבדוק כל תרופה והאינטראקציות שלה וכן הלאה, אולי שזה איזשהו סטנדרט שהסטודנטים היו מצפים לו. אבל הבן אדם הגיע לישורת האחרונה שלו, וזה לא נדרש, כי זה לא יעזור, זה לא משנה, ומה שצריך שם זה את הנוכחות השקולה שלי. ובעיניי זה לא עיגול פינה. והצד השני והאופטימי שלי, זה שאנשים לא מבריאים בגלל הטיפול שנתתי להם, הם מבריאים לצד הטיפול שנתתי להם, ויש עוד הרבה דברים אחרים שקשורים לתהליך ההחלמה וההתרפות של הגוף, שלא קשורים לשום דבר ממה שאני עושה. והרבה צניעות שם, הזמן עושה הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד דברים אחרים פועלים פה, מתחת לפני השטח, ולא הכל אני יודעת, ובדיקות המעבדה הם לא חזות הכל, ובדיקות עד מים לא חזות הכל, והרבה דברים קורים מאליהם, והתפקיד שלי שמה, הוא להפעיל שיקול דעת, והרבה פעמים לא להגל פינות, זה גם עשיית יתר, ומספיק שאני אהיה שם, ואני אגיד, נראה לי שזה הולך בכיוון הנכון, ואני אשאר עם עין על הדבר הזה, וזה מספיק, זה בדיוק מה שצריך.
תראי, אני מבינה את העקרונות שאת מציגה כאן, אני שותפה להם. וזה נכנס להמון דברים נוספים, בגלל שהרבה מהאנשים שמגיעים גם אלייך למחלקה פנימית בבית חולים שלישוני, הם מראש לא היו צריכים להגיע, כי הרבה דברים יכולים להיות בקהילה, ובאמת הרפואה הולכת היום ליותר ויותר, ואני מקווה שבאמת יהיו דברים שיעשו בקהילה. אבל ברגע שאדם כן מגיע לבית חולים, זה רגעי המצוקה הכי גדולים ברור. בחיי אדם, ורגעי מצוקה גדולים בחיי אדם, הם אף פעם, או ברוב המקרים, לא מערבים רק את האדם, אלא מערבים מערך גדול של כל המשפחה שלו, שמתארגנת סביב הדבר הזה, וכולי וכולי, וצריכה גם לקלוט אותו אחר כך הביתה, ולפעמים זה משנה חיים, כן? בן אדם נכנס עם איזשהו אירוע, שלאחר כך חייו לא יראו, שוב אותו דבר,
כן.
וכל ההתייחסות לדבר הזה ברמה מאוד כוללנית שרואה את כל התמונה, כאשר המערכת נמצאת במצב קבוע של כיבוי שריפות, זה לא מתאפשר.
כן.
ועוד פעם, אני חוזרת לשאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה זה פרופסיונלי? ואני חוזרת ללמה אנחנו מגיעים למצב הזה של השחיקה שאת הגעת אליה ושאת, רופאים רבים מגיעים אליה ולא עושים את העצירה שאת עשית, כדי להתחדש, כדי לראות מה ייתן לך את הזיק הזה, יחזיר אותך לתקופת לבלוב ולא ישאיר אותך כל הזמן בטרם לבלוב.
או בפוסט לבלוב.
או בפוסט, כאילו, או בכלל, שזה לא קיימת האופציה הזאת. ואני חושבת, וכאן אני חוזרת לנושא המאוד משמעותי בעיניי, של המחויבות של הפרופסיה בתוך עצמה, בתוך עצמה לסטנדרטים של עצמה, ולבחינה כל הזמן המחודשת לגבי הנושא הזה, כי מאוד יכול להיות שהחברה משנה את פניה, והחברה רוצה דברים אחרים, תראי היום נכנס ה-AI, הרבה מאוד מהדברים שרופאים עושים היום, ואני לא צריכה להגיד לך, כל ההשקעה העצומה שנעשית היום בהבחנה, בבדיקות, בכל הדברים האלה, מכונות יעשו את זה.
בהדמיה, לא בפתולוגיה.
מכונות תעשינה את זה.
מכונות כבר עושות את זה אגב.
ויותר ויותר, הדברים שהמכונות לא תוכלנה לעשות, זה להסתכל בעיניים ולהיות בחמלה.
לגמרי.
עכשיו, אם אנחנו לא נטפח את הדברים האלה, את לא יכולה באנשים שהם הרוסים מהעיפות, שהם רואים עשרות חולים ביום.
או שמעולם לא הדגישו להם את זה בתור יעד.
שלא טיפחו את זה בעצמם.
בתוכם,
בעצמם.
ממש.
את לא יכולה לבקש את זה מהם. ובסוף כולנו בני אדם, וכולנו זקוקים
לדבר הזה.
אז אני חושבת שזה משהו שהפרופסיה חייבת לתת על זה את הדעת, חייבת לקיים שיח פנימי בינה לבין עצמה, תוך כדי שיח עם החברה. כן. כי החברה היא לא, את החברה זה דבר גדול, זה לא בן אדם אחד יגיד X ובן אדם אחד יגיד Y, בסדרי עדיפויות שבאים לידי ביטוי בהחלטות ממשלה, במה משקיעים, זה החברה. החברה בחרה את הממשלה, הממשלה היום אנחנו, יש את הרבה דיבור, הרוב קבע שזאת הממשלה, אז הם מעדיפים שהיום תהיה יותר השקעה לצורך העניין בהתנחלויות, מאשר במערכת הבריאות. זה לגיטימי בחברה. אז אנחנו, אנשי הפרופסיה, צריכים, האחריות שלנו, לפחות בחוזה היום, זה לבוא ולהגיד, זה יפגע ב-1, 2, 3, 4. ולהגיד במה זה יפגע, להטריע על הדבר הזה, וגם להחליט בתוך עצמנו מה הקווים האדומים שלנו.
כן. יש לי מחשבה כזאת, בסדר? בכל זאת אני רוצה לסיים באיזושהי נימה יותר אופטימית, או להתקדם, לכוון למשהו יותר מלבלב. אני רוצה להגיד כזה דבר. קודם כל אני רוצה להגיד שאני חושבת שאנשים שמקשיבים לשיחה שלנו, שהיא יושבת על המון היכרות אישית, בטח נורא סקרנים לגבייך. ואני רוצה שתכף נגיד משהו עלייך ועל הדרך שלך. ואני רוצה שמתוך זה נצא, באיזה הזדמנויות יכולות לצאת מתוך משבר האמון הזה. שמשבר האמון הזה הוא גם מאוד בתוך הרפואה, הוא גם מאוד בתוך החברה. כי המשבר הזה באמת מייצר, יש בחובו גם אפשרות להזדמנות. כי הסדר הקיים נשבר, ומה יבוא במקומו, אוקיי? עכשיו, יש את הספר שלך על סף החיים, שבחלק הראשון שלו, את מספרת על איך הגעת להיות רופאה. זה חלק מאוד מאוד חזק, אני נורא מחוברת אליו. ומסקרן אותי, אם את מסכימה שנקריא אותו, אם היית רוצה להקריא אותו בעצמך, או אם את רוצה שאני אקריא אותו. מה את אומרת? מסכימה?
כן.
מה, את רוצה להקריא?
בשמחה, אני, כן. אני להתחבר לזה מאז שכתבתי את זה.
בבקשה. את רואה זה מהאמצע. כן. הפתק של דפנה.
הפתק שלי. זיכרון רחוק. אישה צעירה, לבושה חליפת שריג כתום וחום, נעולה במגפיים בצבע חרדל, יושבת לצד אבי, קטן משהו, מהעבר האחד של שולחן. מולנו, מהעבר האחר, יושב פרופסור חמור סבר, שאת שמו העלים זיכרונים ממני זה מכבר. השיחה מתמקדת באחי בן ה-16, שאיבד 3 חודשים קודם לכן בתאונת צלילה, את כף ושוק רגלו השמאלית. זה היה במחלקת השיקום, באותו בית חולים שבו היה מאושפז אבי עצמו במשך שנה בהיותו חייל, לאחר תאונה שבה כמעט איבד הוא את רגלו השמאלית. הרופא, שבדק את אחי מספר דקות קודם לכן, הסביר לנו ששיקום אינו אפשרי, משום שאופן קטיעת הרגל לא מאפשר הרכבת תותיו. על הרגל הזו במצבה הנוכחי הוא לא ילך. גזר נחרצות את דינו, בנימה נטולת כל חום אנושי, שכה נדרש ברגעים כאובים כאלה. שאלתי מה כן ניתן לעשות. יש לבצע קטיעה חוזרת לקצר את הגדם בעוד כמה סנטימטרים כדי לעצב אותו ככה שיתאים לפרוטזה. הוא ענה בשוויון נפש מתנשא, נטול עניין אמיתי. ואכן אחי נאלץ לעבור שוב את כל תהליך הקטיעה וההחלמה הארוכה, בטרם יצא לתהליך שיקום חדש, שבסופו יוכל לשוב ולעמוד על רגליו. תמונת הזיכרון הביאה עימה את התהיות שהתעוררו אצלי אז. מה חשב לעצמו אותו כירורג שקטע רגל של נער בן 16? האם לא ראה בדמיונו את הנער הזה הולך שוב? מתרוצץ? חוזר להיות שלם? פציעתו המקומית הרי לא סיכנה את חייו. לא הייתה כל סיבה שהיא שלא לקטוע את הרגל מלכתחילה באופן שיאפשר שיקום מלא. ומה הרגיש הרופא ההוא שמולנו ישבנו אבי ואני? האיש הניח במרכז השיחה, או מדויק יותר המונולוג, את שארית השוק, צורתה ואורכה, בעוד אחי החבול בגופו ומצולק בנשמתו, ישב מחוץ לחדר. ולא רק שלא שותף בה, אלא שאף נמנעה ממנו הזכות לשמוע במישרין את התייחסותו של חורץ הגורלות. מאז חלפו כמעט 4 עשורים. אני בחרתי ללמוד, להתפתח ולהתמסר לאמנות הרפואה, תוך יצירה מתמדת של מרחבים מאפשרי ריפוי. עם כל מטופל אני נכונה לצאת למסע חדש. אני מציעה את עצמי כבת לוויה, כמסייעת, בתכנון ובבחירת היעד והציוד הדרוש, כנוסעת בחלק מעול האחריות בהתראה מפני סכנות, בבחינת חלופות בכל רגע נתון, כהוויה מכילה. אין מסע אחד דומה לאחר. המסע של כל משתתף, גם שלי, הוא אישי וחד פעמי. כל מפגש מתחיל באי ידיעה ובמודעות אליה. ובה בעת הוא מתחיל בהתכוונות רבה לסייע ולאפשר. הקשב וההסכמה הפנימית להיות למען הזולת, מאפשרים את התהוותו ואת היותו של מצב דברים חדש. הנוכחות השלמה עם האחר, תוך הצטמצמות מכוונת והקשבה פתוחה, מאפשרת לו לבחון את דרכו ולהגיע להחלטות מיטביות בנוגע לעצמו. בתהליך השיקום של אחי לא הציע אף אחד, לא להוריי ולא לי, החלה של הכאב, התהיות, הבחירות שעל הפרק, ואף אחד לא הודה בדיעבד בטעות, ונתן לנו תחושה שיש על מי לסמוך. לא הייתה יד מכוונת, ונאלצנו להסתמך על אינטואיציות ועל יכולות אישיות, ואלה, מטבע הדברים, מוגבלות. לא יצאנו למסע ריפוי.
חתיכת דבר. חושבת שיש המון המון אנשי רפואה שיש להם בשלבים מוקדמים של החיים איזה כפה גדולה על המערכת. שתמיד אני שואלת את עצמי עד כמה הכף היא הפציעה ועד כמה הכף היא המפגש עם המערכת הרפואית ועד כמה זה השילוב של השניים. וזה מין כפה שדוחפת לכיוון הזה מאוד.
כן, אני חושבת שאני לא הייתי מודעת לזה.
גם אני לא הייתי מודעת לזה.
כן.
כן.
לא הייתי מודעת לזה. רק כשעצרתי, נמשכתי לרפואה ו... רק אחרי שעצרתי והסתכלתי ושאלתי את עצמי גם איך הגעתי לנושא של בשורה מרה, לפתח קורס במסירת בשורות קשות וכל הדברים האלה, הבנתי פתאום, חזרתי אחורה בזמן.
את הרצון לתקן.
וראיתי, כן, החוויה הזאת היא כל כך יושבת עמוק בפנים, וכנראה שהשילוב של חיפוש משמעות בנתינה והצורך, כל הדבר הזה הוא מתיישב על החוויות האלה ויוצא בצורה, כי אצלי באופן ספציפי הנושא הזה של לייצר שיח פתוח, מנהיגותי הייתי אומרת, לוקח אחריות עם המטופלים, והדרך לעשות איתם דרך באמת לאפשר, וגם לראות את כל המשפחה.
כן.
אני חושב, זה משהו שהוא מאוד, מאוד חזק בכל הבחירה שלי. אני משקיעה בזה המון.
כן.
המון.
אני יודעת.
זה, ואני גם מרגישה, כי בסופו של דבר, כשאנשים חולים קשה, ואם הם גם מסיימים את חייהם, בסוף המשפחה נשארת, ההתמודדות היא לכל החיים, לאנשים צעירים, אני עובדת הרבה עם אנשים צעירים, שההורים שלהם הם מבוגרים, הם חולים, או בגלל זה אצלי נכנסים בשיחות תמיד גם הנכדים, מה אומרים לנכדים, איך האחים של, זה נראה לי חלק מאוד משמעותי, אני קוראת לזה מרחב הריפוי, כי אני לא יודעת, אני לא מרפא. אני לא מרפא, אני לא חושבת שאני מרפא. אני חושבת שהאחריות שלי היא לייצר מרחב מאפשר ריפוי. ככה אני קוראת לזה, וזה באמת נורא מדויק לי. אני רוצה לייצר שם את המרחב הזה.
יש משהו בעניין הזה של לייצר מרחב ולתת לו חופש. זה באמת דרך לייצר ספייס. אני חושבת נגיד על הקבוצות של הסטודנטים שאני הנחיתי ואת יצרת, כאילו שהמון המנחים דיברו על מה אנחנו אמורים לעשות שם, מה אנחנו אמורים לעשות שם, וכאילו המחשבה שלי הייתה לייצר מרחב, שמה יהיה בו, מה שיהיה בו. אבל לייצר את המרחב הזה שהוא מאוד מוגן, והוא מאוד מאפשר, הוא מאוד פתוח, ויש בו מקום להכל. מאוד מאוד לא מוכתב, מאוד מאוד פתוח. תיאת, אני חושבת, את מדברת המון על השורש הזה של א' ממנון, עולה פה המון. גם דרך אמון, גם דרך אימון, להתאמן. זה משהו שעולה פה המון המון המון, ובשיחה שלנו, ובכלל בשיחות וגם במחשבות שלנו, ואני חושבת שבהמון מובנים, מה שהחברה שלנו עכשיו עוברת, זה משבר אמון. מאוד גדול.
מאוד.
תראית, אנחנו לא מאמינים לדברים המאוד מאוד בסיסיים בחיים. תחשבי, כל העניין הזה שפתאום נהיה פייק ניוז, ואפשר למה אפשר להאמין ולמה אי אפשר להאמין, במה אפשר לתת אמון, על מה אפשר לסמוך ועל מה לא. זה דבר מאוד 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 גדול. ואני בהיותי, אני חושבת שהדברים מתחילים בצעדים מאוד מאוד קטנים. והדרך לתיקון, בעיניי, היא לייצר אמון בסביבה שבה אני נמצאת.
אבל הצד השני של אמון, זה אחריות. נכון. אמון לא נקנה, את יודעת, באוויר. זה אחריות.
כן.
זה המון אחריות. וחלק מלהיות פרופסיונלי, זה להסכים לקחת את האחריות. אני חושבת שיש לי אחריות מאוד גדולה, לחשוב רחב, לראות, לברר, לרדת לעומק. זה צריך לבוא גם מתשוקה ומרצון לעזור, אבל ברגע שלקחת את זה, זה אחריות. ואני כן רוצה להגיד משפט שאולי קשור לדברים שאמרנו קודם, ולא אמרתי אותם. אנשי הפרופסיות, באחריות שהם צריכים לקחת כלפי החברה, ובשיח הפנימי, זה כולל, זה התפקיד שלנו, אני חושבת, לרכוש את האמון. אני חושבת שמה שקרה סביב הקורונה, אני חושבת שכולנו קצת פוסט-טראומטיים מהקורונה, אני חושבת שאנשי הפרופסיה שלנו, שדיברו את עצמם לדעת בתקשורת כל יום, כאשר זה לא תחום המומחיות שלהם, הציעו פרשנויות כשלא היה עוד ידע, ובאמת, אני חושבת שבין השאר, הדבר הזה, הוא גרם למשבר אמון מחריף, או החריף את, את מה שקורה לנו באמון, בפרופסיה שלנו, בחברה. זה היה לא פרופסיונלי בעליל. בין השאר, זה מאוד פרופסיונלי לבוא ולהגיד, אני לא יודע.
זה אחד הדברים הכי חזקים שיש.
חובה. אני לא יודע. אנשים מבינים, אנשים רוצים, ואני אומרת לפעמים, אני יודעת שאנחנו רוצים תשובות, אבל אני לא יודע. עכשיו, זה משהו שברפואה אנחנו כל הזמן חיים בתוכו.
בוודאי.
זה לא רק בקורונה. כל חולה שמתחיל דרך, שיש לו אוסף סימפטומים, שאין לנו מושג עוד מה זה, אנחנו לוקח זמן לברר. וזה נורא קשה, האחריות שלנו להיות איתו, ועם הקשיים שלו, ועם הפחדים שלו, ועם הדילמות שלו, אבל לא להיות מסוגל להגיד, אני לא יודע, ופה מהר מאוד יצאו בהצהרות, לא רק בהצהרות, תראי, גם יש לנו את התפקיד לייעץ לקובעי מדיניות, המדיניות הממשלתית של סגרים וכל הדברים, היא גם כן מתבססת על אנשי הפרופסיה, שצריכים להמליץ, עכשיו אנשי הפרופסיה של בריאות הציבור, צריכים לבוא ולהמליץ, ויש להם הסתכלות רחבה, הם מבינים שצריך, שוול-בינג הוא כולל גם את הרווחה הנפשית, הכלכלית, ולא רק הפיזית, וצריך לקחת את זה בחשבון, ולקח הרבה מאוד זמן במשבר הקורונה, עד שהנושא הזה בא לידי ביטוי.
תראה, זה נורא נורא נכון, ויש לי דרך מעניינת שאני רוצה להציע לעשות לזה מסגור. אנחנו נפגשות עכשיו, זה פסח, ו... לרייצ'ל רמן יש סיפור מאוד מאוד יפה על פסח, והיא מדברת על מה ההפך של עבדות. מכירה את זה? היא אומרת שההפך של עבדות זה לא חירות, אלא ההפך של עבדות זה הלא נודע. וכשאני לא מוכנה, או אנחנו כחברה לא מוכנים להישאר בלא יודעת שזה מה שיש עכשיו, זה הופך אותנו לעבדים. ואנחנו באיזשהו שלב נהיינו עבדים של הידיעה הלא לגמרי אמיתית, שנאלצנו אולי לבחור בה מתוך באמת אילוץ. אבל להגיד אני לא יודע כמה זה חזק. כמה זה חזק. ואני רוצה להגיד גם עוד משהו בהקשר של אמון, שאת אומרת שאמון נבנה מתוך לקיחת אחריות, אמון נבנה מתוך נאמנות. שזה גם ממש אותו שורש. כשאני באמת נאמנה לאמון הזה שניתן בי, אני מצדיקה אותו. ויש בתוכו מקופלת בו גם באמת הרבה מאוד אחריות. אבל זה גם אחריות, זה גם התמדה, זה גם יסודיות, זה גם אמת, להיות מחויבת לאמת. כל הדברים האלה מקופלים בתוך המילה הזאת, נאמנות. וזה מה שבונה אמון. יש שני שלבים מסורתיים בסוף כל שיחה. השלב הראשון, את יודעת, זה היה מאוד שיחתי בינינו, אבל אני מזמינה אותך לשאול אותי איזה שאלה, אם את רוצה, אם יש משהו שאת רוצה לשאול אותי, אז זה זמן לעשות את זה.
אז מסקרן אותי לדעת, בעד כמה שאת יודעת היום, לאן את רוצה להתפתח בתוך הרפואה?
או, וואו, 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 וואו. אני נמצאת, יש בתוכי איזושהי דואליות, מהיותי מזל מוזניים, יש בתוכי איזושהי דואליות שהולכת על שני נתיבים מקבילים שאני לא יודעת, אני מקווה שהם מתחברים. הנתיב הראשון זה הנתיב שבו את מכירה אותי היטב, אני בתוך המחלקה ואני מאוד אוהבת את המחלקה, אני מאוד אוהבת את המתמחים, אני מאוד אוהבת את העבודה עם המטופלים, אני מאוד אוהבת את הצוות ההטרוגני, ואני רוצה, אני חושבת שיש בזה גם משהו שהוא מאוד צנוע, שאני שואפת לצניעות הזאת, לבוא ולהגיד אני בתוך הדבר הזה, ובעמלנות הזאת, שלבוא day in, day out, להכיר את האנשים, לטפל במה שמגיע, לעשות את הכי טוב שאני יכולה. זה צד אחד. הצד השני הוא בעיניי לא פחות רפואה, אבל הוא כל הדברים הנוספים שאני עושה. הפודקאסט זה דבר מאוד גדול שאני עושה, ובעיניי הוא בעצם החינוך הרפואי שאני מתעסקת בו. וגם דברים נוספים שאני עושה אותם, המחקר שאני מתעסקת בו, וגם תחום ענק, בעצם של חדשנות שאנחנו עושים אותה בתוך תל השומר, שזה בעצם איך להשתמש בתוך כל ים הדאטה שיש לנו, כדי לעשות רפואה שהיא יותר מדויקת ויותר יעילה, ומשחררת אותנו להיות אנשי הרפואה שאנחנו רוצים להיות. ושני הדברים האלה מתחרים אחד בשני, על הזמן המוגבל שיש לי, וזה באמת מסתורין גדול מבחינתי, מה יהיה איתי בסוף? אני לא יודעת. וקשה לי לוותר, אני רוצה הכל. אז אני נראה עוד איך האדמה הזה יתגלגל, עם מעט מאוד שעות שנה כנראה.
כן.
אני עוד לא יודעת מה אני כשאני אגדולה. ויש לי לסיום סיום, יש לי ציטוט נורא מיוחד. תראית, אני גלגלתי לי על הלשון את המילה הזאת פרופסיה. האטימולוגיה שלה ומאיפה היא מגיעה ולאן היא עוד מתחברת. ומצאתי ציטוט מדהים של ון גוך, of all people, שאומר ככה, your profession is not what brings home your paycheck. מכירה? ברור נומה. Your profession is what you were put on earth to do with such passion and such intensity that it becomes your spiritual calling. שבעצם הפרופסיה שלך היא לא לשם פרנסה. היא לא כדי להביא הביתה מזכורת. משלח היד שלך הוא הדבר עבורו נשלחת לעולם עם תשוקה ועוצמות כאלה שהופכות אותו לקריאה רוחנית.
רק שהתרגום, זאת אומרת, מבחינת התרגום, אני רק אגיד שזה ההבדל בין משלח יד לבין פרופסיה. את רואה, בעברית קשה מאוד להכניס בתוך כי פרופסיה, בתוך משלח יד אין את הפרופס הזה.
אבל יש את השליחות.
את ה...
שלחות, יש את השליחות, יש שם משהו שנורא, מה היד שלי נשלחה לעשות, זה לא רק אני, זה משהו שנשלחתי לעשות אותו.
לא, אני מאוד מאמינה בזה, הקולינג הזה, זה גם בסופו של דבר מה ש...
ממלא.
מה,
גם מה שמאפשר לנו באמת להיות שם בשביל אחרים.
כן, ממש ככה. דוקטור דפנה מיתר, תודה רבה, איזה תענוג.
תודה נויה, כיף להיות איתה.
תודה.